ערב טוב. ברוכים הנמצאים וברוכים הבאים לכנס בימים גדולים. נעסוק בעזרת השם בנושא של היחס בין גאולה ותשובה, שיש לו משמעויות גם לכלל וגם לכל אדם באופן אישי. אז כמובן שבסיס הדברים הוא מחלוקת מפורסמת לכאורה, שמפורסם שהמחלוקת היא בין רבי אליעזר לרבי יהושע. למרות ש מי שמדייק בגמרא שם, שנמצאת פה לפנינו במקור הראשון, יכול לראות שזה לא רק מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע בשאלה האם גאולה תלויה בתשובה או לא, אלא זה גם מחלוקת של האמוראים רב ושמואל. אפשר לראות פה בהתחלה, אמר רב, קלו כל הקיצין ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים. דהיינו, הגאולה תלויה בתשובה. שמואל אמר, דיו לאבל שיעמוד באבלו. זאת אומרת, מספיק מה שעברנו עד עכשיו, וזהו, והגאולה יכולה לבוא גם אם תהליך התשובה לא נגמר. ורק אז, אחרי מחלוקת האמוראים הזאת, אז הגמרא אומרת, כתנאי, ופה יש מקום קצת לעיין בכמה הערות מתוך המחלוקת המעניינת הזאת, שיעזרו לנו לעמוד על עומקה ושורשה. אז הגמרא אומרת, רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה נגאלים, ואם לאו אין נגאלים. אמר לי רבי יהושע, אם אין עושים תשובה אין נגאלים? אפילו פה בזה יש אפילו סימן שאלה. בגמרות כמובן אין פיסוק וניקוד, אשריך תבורך. אבל ברור שכך צריך לקרוא את הדברים. אם אין ישראל עושים תשובה אין נגאלים, אלא קדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כאמן, והם ישראל עושים תשובה ומחזירן למוטב. אז כמובן פה השאלה די צועקת מאליה, מה רבי יהושע אומר לרבי אליעזר? זה שהוא צועק, אני רגיל לומר פה, שזה שאתה צועק על מישהו, זה עוד לא עושה את מה שאתה אומר כצודק ואמיתי. ובסך הכל, כן, רבי אליעזר בעצם אמור לענות לו, תרגע, כן, ככה אני סובר, שאם לא עושים תשובה, אז באמת לא נגלים. אבל רבי יהושע, בדרך כלל שיש מחלוקות, אנחנו רגילים, כשיש מחלוקות, אז אומרים איזה סיבה, אומרים איזה הבנה. רבי אליעזר אומר, בלי תשובה לא נגלים. צריך רבי יהושע להתחיל לשאול אותו, מי אמר לך, למה, אולי אחרת, תגיד משהו. אבל הוא לא אומר כלום, הוא פשוט חוזר על המשפט שלו ואומר, מה, אם אין עושים תשובה, אין נגלים? יכול לענות לו, כן, ככה אני סובר, תרגע, מה אתה רוצה? כלומר, צריך להבין את הסגנון של הדברים. טוב, לאחר מכן, כמובן, כל אחד מהם מביא פסוקים, ובסוף אפשר לקרוא לזה, כן, ככה, פינג פונג של הפסוקים, כמובן לא סתם, כל פסוק עם משמעות וכדומה, אבל לא כאן המקום ככה להיכנס. אז אחרי כל השיח המרתק הזה של הפסוקים, בסופו של דבר, אמר לו רבי יהושע, אבל לא כבר נאמר, וישמע את האיש לבוש הבדים, אשר ממה לימי היאור, וירם ימינו ושמאלו, ואיש שווה בחי העולם, כי למועד מועדים וחצי, וככלות נפץ יד המקדוש, תכלנה כל אלה. אומרת, יש פה איזה פסוק, שלכאורה כתוב בו בצורה מאוד ברורה, שהגאולה לא תלויה בתשובה. יש מועד, מועדים, והגאולה תבוא, ושתק רבי אליעזר. ושתק רבי אליעזר. השתיקה הזאת, בדרך כלל, המפרשים מסבירים אותה כהודעה, שתיקה כהודעה, כאילו הביא לו איזה פסוק המחץ, וזהו, ועכשיו הוא כבר אין לו מה להגיד, והוא שותק, והוא מודה לרבי יהושע. אבל הדבר הזה בעצם הוא קצת קשה, כיוון שהרי לפני רגע הוא הביא הרבה פסוקים. כל הזמן שהוא הביא לו פסוק, הוא הביא לו פסוק אחרת. עכשיו, לאיפה הלכו הפסוקים האלה? אז מה, עכשיו הוא יגנוז, רבי אליעזר עכשיו יגנוז את כל הפסוקים האלה, ויגיד שכל הפסוקים האלה הם לא, באמת, צריך להסביר אותם אחרת או משהו כזה, אבל זה פסוקים מפורשים שבהם כתוב, שובו אליי ואשוב אליכם, זה פסוקים מפורשים. ככה שבעצם ההסבר הזה, שהוא לכאורה ההסבר המקובל, ותכף נראה ניסיון להסבר אחר, הוא לכאורה קצת קשה, כיוון שלמה לשתוק? תביא עוד פסוק, או תביא אחד מהפסוקים שהבאת קודם, לשתוק וכביכול, זהו, להודות ולהסכים, זה דבר שצריך הבנה. כן, גם בירושלמי, כידוע, המחלוקת מופיעה, לא ניכנס עכשיו, יש קצת הבדלים קטנים, לא ניכנס אליהם עכשיו, אבל גם בסוף הירושלמי, מקור 2, אפשר לראות שהוא הביא לו את אותו פסוק, אמר לו רבי, כיוון שאמר לו רבי יהושע, וירם ימינו, שוב את הפסוק הזה, הסתלק רבי אליעזר. הסתלק, בלשון, זה כמו השתק לכאורה בירושלמי, כאילו רבי אליעזר כביכול, זהו, הוא עולה מפה, נעלם ושותק, והפסיק את הדיון, אבל שוב, אותה שאלה כמובן תהיה גם פה, למה הוא הסתלק, הוא יכול לכאורה לענות לו כמו שאמרנו. ההערה השלישית, ככה לפני שננסה לתת איזו הבנה ככה לדברים, זה הפסק של הרמב״ם. אם מעיינים ברמב״ם פה בהלכות תשובה, בפרק זין, אז אפשר לראות, הרמב״ם ככה מחזק מאוד את בעל התשובה, כן, על ידמי אדם בעל התשובה שהוא מרוחק עם העלות הצדיקין, אין הדבר כן, אלא הוא אהוב ונחמד לפני הבורא. ואז בהלכה, היי, הרמב״ם ממשיך ואומר, כל הנביאים כולם ציוו על התשובה, ואין ישראל נגאלים אלא בתשובה. כבר הבטיחה התורה שסוף ישראל לעשות תשובה, סוף גלותנו, מיד הם נגאלים. שנאמר, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה וכו'. בצורה פשוטה, בקריאה פשוטה של ההלכה ברמב״ם, אז כתוב כאן בפירוש, אין ישראל נגאלים אלא בתשובה. הבטיחה התורה שסוף ישראל לעשות תשובה, ואז, ומיד הם נגאלים, אבל זה אחרי תשובה. אם כן, לכאורה לפי זה הוא פסק כמו רבי אליעזר במחלוקת. והדבר הזה הוא לכאורה קשה, כיוון שבכללי הפסיקה הפשוטים, אנחנו יודעים שרבי אליעזר ורבי יהושע, אז ההלכה היא כמו רבי יהושע. יותר מזה, רבי אליעזר אפילו דעה מסוימת, או אפילו שמותי וכדומה, הוא לא, דרך כלל, הוא לא פוסקים כמוהו. אז למה הרמב״ם פה משנה מהכללים הרגילים ופוסק כמו רבי אליעזר? אז אם כן, אלה שלוש נקודות שננסה להבין פה. אולי שלוש שהם ארבע, כן? נקודה ראשונה זה לשים לב למחלוקת, לא שאלה, אלא פשוט לשים לב, תכף נראה כמה זה משמעותי, למחלוקת האמוראים של רב ושמואל, שזה לא רק מחלוקת תנאים, האם הגאולה תלויה בתשובה או לא. השאלה השנייה היא, מה אמר בעצם רבי יהושע לרבי אליעזר בדיון ביניהם? הוא לכאורה לא אומר כלום, הוא רק חוזר על המשפט שלו באיזה הרמת קול כזאת, באיזה תמיעה כזאת, אבל שלא לא מוסיפה שום דבר לכאורה לעניין. שאלה השלישית היא, למה רבי אליעזר שותק ולכאורה מסכים? הוא בקלות יכול להביא את אחד הפסוקים ולהמשיך ולהתעקש על דעתו, וזה יכול להישאר כמחלוקת. אגב, זה כמובן עוד יותר מקשה את הפסק של הרמב״ם, כבר הגענו בדיוק לפסק של הרמב״ם, שהוא פוסק כמו רבי אליעזר, אם לפי ההסבר המקובל שרבי אליעזר שתק או הסתלק, אז איך בכלל לפסוק כמוהו? הרי הוא לכאורה הודה הוא הודע לרבי יהושע, לא רק שכללי הפסיקה הם שרבי אליעזר ורבי יהושע, הלכה כמו רבי יהושע, אלא הוא עוד הודע לו. אז אם הוא הודע לו, אז ודאי שצריך לפסוק כמו, כמו רבי יהושע, והרמב״ם לכאורה כמו רבי אליעזר. אז באמת, הנושא הזה, אני, באמת שאני, לא, אני חושב שלא רק אני, אבל הרבה שנים היה לנו בבית המדרש, אני עוד זוכר את זה משנים קודמות, עוד מישיבת מעלות, איזה מהלך פה בנושא הזה, שלא, ודאי לא נגיד אותו עכשיו, אבל שהוא באמת היה, הוא התנהל לפי ההסבר הרגיל, שבאמת רבי אליעזר שתק, ובאמת ההלכה היא כמו רבי יהושע. יותר מזה, אנחנו נשמנו, ואומנם אני שנה אחת נשמתי את ישיבת מרכז הרב, ורב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, היה חוזר המון המון פעמים על הגמרא הזאת, ואני יכול עד היום לזכור איך הוא היה אומר, קורא את הגמרא ככה לאט לאט, ואיך הוא היה קורא את הירושלמי אחרי הבבלי, ואיך הוא היה אומר את המילים, הסתלק רבי אליעזר. היה לו כזה מין, היה לו מין תנועה כזאת, שהוא אומר, הסתלק רבי אליעזר ככה, והוא מאוד מאוד חיזק את שיטת רבי יהושע, ומיד אחרי זה כתוב, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, ואבא זה אבא זל, כן, זה תמיד הוא היה אומר, אבא זה אבא זל, שהרב קוק, חיזק את נושא הגאולה בדור שלנו, וכו' וכו'. ככה גדלנו הרבה שנים על הדבר הזה, ואז ניסינו להסביר את הרמב״ם באיזשהו דרך, כמובן, כמו שאמרנו, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל אני זוכר את היום הזה, את היום הזה או את השבוע הזה, שמורי ורבי הרב ויצמן בא לישיבה. אני כבר לא זוכר אם זה היה עוד שהייתי שם או שזה היה קצת אחרי, אבל שמעתי את זה ככה בסמוך לאירוע, ועם חידוש מאוד מאוד גדול, שממש אני חושב נותן פה הבנה מדהימה לכל המחלוקת הזאת ולמשמעויות שלה. מה שורש הדברים? על מה הדברים בנויים? הדברים בנויים על דברי הרב קוק, שמביא את הרמ"א מפנו, אחד מגדולי המקובלים, שהרמ"א מפנו, אתם יכולים לראות אותו פה במקור 5, אומר ככה, עוד מצאנו בגמרא פעמים רבות, רב כהנא ורב אשי, מקשולי ושתיק רב, ואשתא מבא ינא להודויה, דבקולו דוכתי, תאמה רבה ומסתברה, הוולי לרב בסתרי תורה, למימרא דלא כבתיו, ואף על גב דשתק לאו בקהל רב משום כבשים ללבושך, אפשר דאדר פרק לאו בלחישה. מה אומר הרמ"א מפנו? אומר כלל מדהים. אומר כל כלל, כל מקום שכתוב בגמרא שתיק רב, שתיק רב זה לא הסכים, אלא שתק בגלל שיש לו תשובה מאוד מאוד עמוקה, תשובה שקשורה לסתרי תורה, קשורה לדברים שאי אפשר לומר אותם, אי אפשר לומר אותם ככה בהקשר של הדיון התלמודי הרגיל. זה בעצם כאילו הגענו לאיזשהו נקודה, מקשים, שואלים, זה, ובסוף, מה שנקרא, מי שמכיר את זה לפעמים ככה, גם בדיונים ככה שיש בין אנשים, אנשים רציניים כמובן, לפעמים ככה דיון נעצר באיזשהו מקום, ואחד כזה אומר לשני, תשמע, בוא נעצור פה, תחשוב לבד. תחשוב לבד, תנסה להבין מה אני אומר. גם אני אנסה להבין מה שאתה אומר. אבל זאת אומרת, בניגוד למחשבה הרגילה, המפורסמת והקלאסית, ששתיקה היא בכל מקום הודעה, בשתיק רב זה ודאי לא ככה. בשתיק רב, אומר הרמ"א מפנו, כנראה מקובלים, כנראה יש להם את המקורות שלהם, ויש את זה בכמה סוגיות בשס, בכמה, בביצה, בכמה מקומות, וכל מקום כזה שהוא שתק צריך להבין מה העניין. אם כך, פה נהיה מאוד מאוד משמעותי הדבר הזה, שלא נחלקו פה רק רבי אליעזר ורבי יהושע, אלא גם נחלקו פה רב ושמואל, כמו שראינו בהתחלה. רב אומר גאולה תלויה בתשובה, שמואל אומר דיו לאבל שיעמוד באבלו, זהו, מספיק. אם כך, יש מקום בהחלט לומר, ותכף נראה שזה יכול להסביר לנו הרבה דברים פה שהזכרנו קודם, שהשתיקה של רבי אליעזר, שבעצם רב סובר כמוהו, נכון שפה לא היה שתיק רב, אבל רב הולך בדעתו של רבי אליעזר, ורבי אליעזר שתק במחלוקת בינו לבין רבי יהושע. וכמו ששאלנו קודם, השתיקה הזאת מאוד לא מובנת, כי הוא יכול להביא לו איזה פסוק שהוא הביא קודם. יש מקום לומר שהשתיקה של רבי אליעזר היא לא שתיקה של הודעה. השתיקה של רבי אליעזר זה שתיקה שבה הוא אומר לרבי יהושע, תשמע, הבאת פסוקים, אני הבאתי פסוקים, אתה הבאת פסוקים, אני הבאתי פסוקים, בוא, תעצור פה, תחשוב טוב על מה שאמרתי. תחשוב טוב על מה, על הדעה ש, על הדעה שאמרתי, תחשוב עליה טוב. ורב בעקבותיו, למרות שרבי אליעזר לכאורה שותק ולכאורה זה הודעה, וכל זאת רב שהוא המורה, כמה שנים, כמה מאות שנים אחרי, רב ממשיך ודובק בדעתו של רבי אליעזר. זאת אומרת, רב ודאי כנראה מבין שרבי אליעזר לא שתק כי הוא הסכים, אלא שתק כי הוא אמר, יש פה איזו תפיסה עמוקה, נעצור פה את הדיון, תחשוב על מה אני אומר. עכשיו, באותה מידה, זה גם נכון על רבי יהושע. תכף נבין מה כל אחד מהם אומר. מה זאת אומרת נכון על רבי יהושע? כי כשרבי אליעזר בהתחלה אמר לו, הגאולה תלויה בתשובה, אז רבי יהושע אמר לו, איך אני אקרא את זה בלשונו? אמר לו רבי יהושע, אם אין עושים תשובה, אין יגלים? אומרת, יש פה ממש שתי קצוות, שכל אחד מהם מדגיש דעה אחת בצורה מאוד מאוד חדה. זאת אומרת, רבי יהושע בכוונה, הוא לא אומר לרבי רבי יהושע לא אומר לרבי אליעזר איזה סיבה. הוא לא מתחיל להתפלפל איתו. הוא רק אומר לו, תגיד אתה, חלילה, לא, אתה נורמלי. הוא אומר, תגיד, אתה מעלה על דעתך? אתה מעלה על דעתך שאם לא עושים תשובה לא נגלים? זה לא יכול להיות דבר כזה? זה לא יכול להיות. עכשיו, מתקדמים כמה שורות בגמרא, בדיוק אותו דבר, רק הכיוון ההפוך. הוא מביא לו פסוק, וזה לכאורה הפסוק המחץ, ואז רבי אליעזר, פה הוא דווקא לא צועק, אלא הפוך, הוא שותק. לפעמים השתיקה היא מה שנקרא שתיקה רועמת. לפעמים זה שתיקה, צריך לחיות את בית המדרש כדי להבין מה זה שתיקה כזאת, לראות את התנועות בפנים. זה לא שתיקה שהוא שותק והולך כזה, הוא שותק ככה, הוא מסתכל עליו כזה ולא עונה לו, וכאילו אומר לו, לא, לא הבנת, לא הבנת אותי, יש לי פה איזה פה משהו, זה מאוד עמוק, תנסה לחשוב עליו. אז מה זה באמת הדבר העמוק שלו? ומה זה באמת הדבר העמוק שלו? כל אחד פה אומר משהו. אז באמת, התשובה היא מאוד פשוטה. רבי אליעזר מדגיש את התשובה, ורבי יהושע מדגיש את הגאולה. הרי מה המחלוקת ביניהם? המחלוקת ביניהם זה ביחס בין גאולה לתשובה. ממילא, שני המושגים האלה בעצם עומדים פה לבירור מאוד מאוד נוקב ומשמעותי. בא רבי יהושע ואומר לרבי אליעזר, אתה יודע מה זה גאולה? אתה יודע מה זה גאולה? מה, אתה מעלה על דעתך שגאולה תלויה בכלל במשהו? גאולת העולם, הקדוש ברוך הוא גואל את העולם, הוא חייב להביא את העולם לייעוד שלו, הוא ברא את העולם, והוא מוביל את העולם לייעוד הסופי והמוחלט שלו, והדבר הזה יגיע. בין כך ובין כך, יעשו כך, יעשו כך, יהיה בדרך כזו, זה חייב להגיע. וזה נקרא שהגאולה לא תלויה בתשובה, היא לא תלויה במעשים של בני אדם. יכול להיות שהדרך, כן, אחר כך הוא אומר, שיהיה בדרך, יהיה כל מיני דברים, יותר איסורים, פחות דברים. אין, הגאולה תגיע, והיא לא תלויה במה שאנחנו נעשה. כי דבר כל כך גדול, דבר כל כך עליון, כל כך שלם, כל כך אלוקי, שלא יכול להיות שהוא יהיה תלוי במשהו שבני אדם. בני אדם זה בסוף בני אדם, זה לא אלוקות, האלוקות לא תלויה בזה. ולכן הוא אפילו לא ממש מסביר, אלא הוא רק חוזר על המשפט שלו, בתמיה מאוד, אומר, מה, אם אין עושים תשובה, אין יגלים? מה אתה מעלה על דעתך? לא יכול להיות. ואז ממשיך הדיון, וזה מגיע עד הסוף, ורבי אליהושע מביא פסוק, ואז רבי אליעזר שותק. רבי אליעזר שותק, כי הוא בעצם בדיוק אותו הדבר אומר לרבי יהושע, רק לכיוון ההפוך. כמו שאמרנו, לא ככה בתמיעה, אלא בשקט, בשתיקה. הוא אומר לו, אתה יודע מה זה תשובה? אתה יודע מה זה תשובה? אתה יודע מה זה שבני אדם מתעוררים מעצמם לעשות? לא יכול להיות שהגאולה תגיע בלי שבני אדם לא שותפים לה, בלי שבני אדם לא עושים אותה. כל הבריאה של העולם היא כדי שהאדם יעבוד, האדם יעמול, האדם ישקיע, יתאמץ, והוא יביא את את הבשורה, הוא יביא את הגאולה. אז להגיד שהדבר הזה יבוא בלי שבני אדם הביאו אותו, בלי שבני אדם יתאמצו עליו, לא יכול, אין מצב להגיד את זה. זאת אומרת, השתיקה של רבי אליעזר היא לא שתיקה שמסכימה, אלא בדיוק הפוך. היא אומרת שתיקה שתחשוב למה אני כל כך מתעקש, ואין טעם שאני אבוא עכשיו עוד פסוק ועוד פסוק, זהו, הבאנו את הפסוקים שלנו, אני לא אחזור על זה. אלא אני אגיד לך עכשיו, בוא נעצור ותנסה להבין את עומק סברתי. אם אכן הדברים הם כאלה, אז קודם כל, בוא נחזור רגע לשאלות ששאלנו, ואז ננסה קצת להעמיק את מה שאמרנו עכשיו, גם על פי שתי הדמויות המדהימות האלה, רבי אליעזר ורבי יהושע. אז אם כן, הדברים הם לפי הדברים האלה, דבר ראשון, מחלוקת האמוראים היא מאוד מאוד כמובן נצרכת פה, שלא שמים לב אליה לפעמים, שרבו שמואל, הם מתחילים את הסוגיה, ואחר כך מגיעים רבי אליעזר, רבי יהושע, ושיטת רב פה היא בעצם פותחת את העיניים להבין מה קורה פה. לאחר מכן שאלנו למה רבי יהושע פשוט מחזיר בשאלה, אז הסברנו עכשיו, הוא לא מסביר שום דבר, רק אומר לו, זה לא יכול להיות שבלי תשובה, שהגאולה תהיה תלויה בתשובה. אם אין עושים תשובה, אין יגלים? ודאי שאין יגלים. למה אין יגלים? כי הגאולה היא מהלך אלוקי, והקדוש ברוך הוא לא תלוי בכלום. יש לו את המהלכים שלו. ואז הם מביאים פסוקים, הם מגיעים לסוף, ושאלנו רבי יהושע, רבי אליעזר, תענה לו, תביא איזה פסוק אחד מקודם, למה אתה שותק? למה אתה? כמו שאמרנו, התשובה היא פשוטה, הוא באמת לא שותק, הוא באמת לא מסכים. זה שתיקה רועמת, זה שתיקה שאומרת, תחשוב למה אני מתעקש על מה שאני זה, ואני מתעקש, כי אני רוצה להגיד לך מה זה תשובה. והדבר האחרון זה הרמב"ם. כי אם באמת כנים דברינו, ותכף נראה שאפשר להוכיח את זה מהרמב"ם, אז באמת אם המחוקת הייתה רבי אליעזר ורבי יהושע בלבד, אז באמת כללי הפסיקה, כמו שאמרנו, זה הלכה כמו רבי יהושע. אבל גם רב ושמואל נחלקו פה, והם בתראי. הם המוראים, הם לא תנאים. וברב ושמואל, אז זה כבר כללים אחרים. הלכה כשמואל בדיני, הלכה כרב באיסורי, אפשר לדון פה מה זה פה בדיוק, זה לא בדיוק דיני או איסורי, אבל בוודאי שלפסוק במחלוקת בין רב לשמואל, לפסוק כמו רב, זה ודאי פשוט ומסתבר. ויש לזה הוכחה גדולה, כי אם נסתכל על המקום שבו הרמב״ם בחר להביא את המחלוקת הזאת, כדאי לשים לב, המחלוקת הזאת בעצם אפשר להביא אותה בשתי מקומות. כידוע ברמב״ם, ברמב״ם, זה אחד מהכללי הלימוד הכי בסיסיים ברמב״ם, זה לשים לב איפה הוא הביא את ההלכה. עכשיו, הלכות, יש הלכות תשובה ויש הלכות גאולה. הלכות גאולה, כידוע, זה הלכות מלכים. לפעמים אתה אומר למישהו הלכות גאולה, אומר מה, איפה יש ברמב״ם הלכות גאולה? אז רק פשוט לא יודעים שבתוך הלכות, יודעים, אבל לא שמים לב, שבתוך הלכות מלכים יש פרקים שעוסקים בהלכות גאולה. פרקים י' א', י' ב', עוסקים בענייני המשיח בהלכות גאולה. עכשיו, איפה הביא הרמב״ם את ההלכה הזאת? אפשר להביא אותה בהלכות, הרי זה שאלה שקשורה לגאולה ותשובה. יכול להביא את זה בהלכות תשובה, יכול להביא את זה בהלכות גאולה, בהלכות מלכים. הרמב״ם מביא את זה בהלכות תשובה. ובואו נקרא עוד פעם כמה שורות מהרמב״ם, אז זה יהיה מאוד מאוד בולט. תראו איך הרמב״ם מתחיל שם בהלכה ד', כן, אל ידמה בעל התשובה שהוא מרוחק, אלא הוא אהוב ונחמד לפני הזה, כי הוא לא חטא מעולם, וכבש את יצרו. מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. כלומר, מעלתם גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם, שהם כובשים את יצרם. ואז הוא אומר, כל הנביאים כולם ציוו על התשובה, ואין ישראל נגלים אלא בתשובה. וכבר הבטיחה התורה שסוף ישראל לעשות תשובה. ואחר כך הלאה, גדולה תשובה, לחבב. גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה. אם תשוב ישראל, נאום השם אליי תשוב. כלומר, אם תחזור בתשובה, בי תדבק. וככה הרמב״ם ממשיך, ואז הלכה זין, כמה מעולה מעלת התשובה. אמש היה זה מובדל מהשם אלוהי ישראל, שמעבודתכם היו מבדילים, והיום הוא מדובק בשכינה, אתם מדבקים מהשם אלוקיכם, והוא צועק ונענה מיד, רצה אלוהים את מעשיך, וכולי. כל הפרק הזה, כל ההלכות האלה, הם עוסקות במה? בדבר אחד, בגודל מעלתה של התשובה. בזה הפרק הזה עוסק. ופה הרמב״ם מביא את מה? את הממרה הזאת, שהתשובה היא דבר כל כך גדול, שלכן לא יכול להיות גאולה בלי תשובה. זאת אומרת, כמו שאמרנו, הרמב״ם פוסק כמו רב, שרב הוא כמו רבי אליעזר, ששניהם מה שהם מבליטים, זה את העבודה של האדם, את העמל של האדם, את העשייה של האדם, ושלא יכול להיות שהעולם יגיע למעלתו ולגדולתו בלי ש תהיה עבודה מלמטה למעלה של האדם, והוא יביא את זה במעשיו. רבי יהושע הביא הסתכלות אחרת שאומרת יש מהלך אלוקי לעולם. מהלך אלוקי לעולם הוא מהלך שלא תלוי בשום דבר, וזה הקדוש ברוך הוא יעשה אותו בין כך ובין כך, וזה עניינה של גאולה, היא מלמעלה למטה, היא דבר מהלך אלוקי, מהלך אלוקי שלא תלוי בשום דבר. אגב, אפרופו מה שזכרתי קודם, הרב צבי יהודה, חוץ לזה שהרב צבי יהודה בעקבות כנראה מה שהוא קיבל, אז הוא ככה למד, כמו שאמרתי קודם, הוא למד שהסתלק ושתק רבי אליעזר, והוא הודע כמו חלק מהראשונים, אבל זה מאוד התחבר לו, אפשר לומר, למציאות של הדור שבה הוא חי. מציאות של הדור שבה הוא חי, וכמובן עוד לפניו, הרב קוק עצמו, זה הדור שלנו שבו יש תהליך מאוד מאוד גדול ומשמעותי, שעם ישראל חוזר לארץ ורואים גאולה. יש פה גאולה, גאולה מדהימה, אבל לכאורה אין עוד תשובה. אין אצל חלק גדול מהאנשים, דווקא התשובה היא רחוקה מהם. ולכן הדבר הזה היה מאוד פלאי להבין איך יכול להיות דבר כזה, שתהיה תהליך של גאולה וזה לא יהיה מלווה בתשובה. ואז חיזק הרב צבי יהודה מאוד את הנקודה הזאת, יש שיטה כזאת של רבי אליעזר, שבדי יש בה אמת גדולה, שאומרת מהלך אלוקי, אל תנסה להבין אותו בכלים שלך. איך אתה חושב שגאולה צריכה להיות? אתה חושב מהלך מסוים, קדוש ברוך הוא, יש לו את המהלכים שלו, וככה הוא בוחר להביא את הגאולה, ולא דווקא על ידי איך שזה היה נראה, שיבוא איזה מין משהו כזה מסודר, וכל עם ישראל יהיה בתשובה, ויבוא המשיח, ייקח אותם מקפי נשרים, יביא לארץ ישראל ובית המקדש וכו'. זה לא הולך ככה, זה תהליך אלוקי, תהליך אלוקי, יש לו את המהלכים שלו. יכול להיות שאנחנו היום בשלים, אולי אולי זה ככה, לפעמים אני חושב שזה המהלך שאולי, שאפשר אולי לומר פה, זה שאמת היה תקופה כזאת, כמו שמורנו רב צבי יהודה לימד, שהיה צריך מאוד מאוד, וככה הוא למד, ככה הוא הבין את הסוגיה, וככה הוא למד ולימד, והיה מאוד מאוד חשוב להטמיע את הדבר הזה, שתהליך הגאולה אינו תלוי בשום דבר, כמו השיטה של רבי יהושע. אבל יכול להיות שאנחנו כבר היום נמצאים במקום שבו אנחנו יכולים כבר להסתכל ולהבין גם את השיטה, של רבי אליעזר, ולהבין את החשיבות שלה ומה היא אומרת לנו. ופה אולי באמת ננסה קצת ככה דקות האחרונות קצת להבין באמת את עומק המחלוקת שלהם קצת ואת המשמעויות שלה מבחינתנו. אז דבר ראשון, זה לא במקרה שנחלקים בזה רבי אליעזר ורבי יהושע. כי שני התנאים הללו זה מתאים מאוד לאישיותם, לתפיסת עולמם, ואפילו לא פחות ולא יותר לשמות שלהם. אם תראו רגע בעמוד השני פה למעלה, שם שמואל פה בראש השנה, במקור 7, הוא אומר ככה, הנה רבי אליעזר מתלמידי בית שמאי, שהם מעולם המחשבה, אזיל בתר המחשבה, וידוע שבית שמאי שורשם במידת הדין, הוא מרומז בגמרא, דחפו באמת הבניין שבידו, שהוא צמצום כידוע. ורבי יהושע שורשו בחסד, אזיל בתר המעשה. ויש לומר שמהות התנאים האלה מרומזת בשמותיהם, כי לפי זיכרוני בביאור השמות הנרדפים שבין עוזר ומושיע, עוזר עניינו שהנעזר עושה בעצמו ובא חברו ועזר לו, והוא כעניין עזוב תעזוב אמו, שלא יגיד לו תעשה לבד. והשם תשועה בשורה הבאה היא אפילו שהנושה אינו עושה כלום, הוא כעניין שנאמר ויושע השם ביום ההוא, הנאמר בקריאת ים סוף, ישראל מעצמם לא עשו כלום, כמו הזוהר הקדוש, ואתם תחרישון, לא תתארו מילה. והנה, במי שעושה מעצמו והשם יתברך עזר לו, יש לו מקום אפילו במידת הדין, כי כן מידת הדין נותנת, אם עלי הקדוש ברוך הוא שעוזר לו, אינו יכול לו, ולא לשב ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, אבל תשועה שהנושה אינו עושה כלום, ואף הפי כן השם הושיע לו, זה חסד גמור, ולפי זה שמות התנאים האלו הם לפי מהותם. אומרים בתפילה כל יום, מלך עוזר ומושיע ומגן. עוזר ומושיע, שני דברים שונים לגמרי. לעזור, אתה עוזר למי שעוזר לעצמו, כמו שהוא מביא, בעזוב תעזוב עמו, אחד זה ואחד נתקע קצת, אם יש לו איזה פנצ'ר באוטו, מגיע מישהו לעזור לו, הוא יושב באוטו, מעשן סיגריה, מחכה שהוא יחליף לו את הגלגל. אז צריך או לא צריך? הוא אומר לו, בוא אחי, בוא, תשים פה יד, סליחה, אני באתי לעזור לך, אבל לא התכוונתי שאתה תשב פה עכשיו באוטו, כן? זה לכאורה ברור, אבל לא יודע, כנראה שהיו דברים כאלה. אז לעזור זה למי שעוזר לעצמו. להושיע, אתה בצרה, אתה עכשיו לא יכול לעזור לעצמך, בא מישהו, מושיע אותך, מוציא אותך מהבור, שולף אותך מהים, לא יודע, עושה משהו שאתה לא, אתה לא יכול לעשות, והוא עושה בשבילך. אז רבי אליעזר זה משורש עזרה, זה משורש תעזור לעצמך, תעשה מלמטה, עם ישראל תעשו, תעבדו, תחזרו בתשובה, אני אגל אתכם. אבל אם לא השותפות שלכם, אי אפשר, כי זה מה שהוא רוצה להדגיש. בא רבי יהושע, אומר, ישועה, ישועה זה דבר אלוקי, דבר אלוקי זה גם אם אנחנו... סיבה כזאת או אחרת, לא יודע, אנחנו לא... הגיע הזמן לגאולה, אפילו שלא מספיק ראויים, לא מספיק יש מעשים, לא מספיק יש עזרה מלמטה שלנו, הגיע הזמן הגאולה. הדבר הזה מסביר גם עוד כמה מחלוקות בין רבי אליעזר רבי יהושע, לא נקרא אותה, מי שרוצה יראה אחר כך פה גם במקור 6, לגבי מתי נברא העולם, ועוד כמה מחלוקות, מאוד מעניין ככה באמת להביט על שני התנאים העצומים הללו ועל המשמעויות של המחוקת ביניהם. לסיום, יש בלשם אומר דבר מאוד מאוד משמעותי, אני חושב, מבחינת החיים שלנו. תראו רגע במקור 10, הוא אומר ככה. וכן שם בסנהדרין צדיק זין עמוד ב', נמצא בספר הקדמות ושערים בשער ו'. בפלוגתא דרבי אליעזר ורבי יהושע. ואמר רבי יהושע, חינם נמכרתם ולא בכסף תיגאלו, לא בתשובה ומעשים טובים. הוא מביא את הגרסאות שם בגמרא, לא חשוב, לא ניכנס לזה. והשקלו ותרו בזה רבי אליעזר ורבי יהושע. ולבסוף שתק רבי אליעזר, וכמו שמבואר שם, והרי הודה רבי אליעזר גם כן לרבי יהושע שהגאולה העתידה אינו תלוי בתשובה ומעשים טובים כלל. וכן כתב הרמב"ן פרשת האזינו, אפרופו פרשת האזינו, אולי במקרה זה יהיה רמב"ן שהרב שלומי ילמד פה מחר בבוקר, שהבטחת גאולה עתידה אין בתנאי בתשובה, אלא היא מובטחת לבוא על כל פנים, עיין שם. כן, אז הוא מביא כמו ההסבר המקובל שאמרנו אצל הראשונים, שהשתיקה של רבי אליעזר הייתה הודעה, ולכאורה הגאולה כמו רבי יהושע היא לא תלויה בתשובה, וכמו שכותב הרמב"ן. ואז שואל בעל הלשם, אומר ככה, ומה שנמצא בכמה אגדות שתלוי בתשובה? הוא שואל בעצם באיזשהו מקום קצת את השאלה ששאלנו קודם מזווית אחרת. הוא אומר, טוב, אז רבי אליעזר שתק, בסדר. ונגיד ששתיקה היא כהודעה, אבל בסוף, אני לא יודע למה הוא לא מדבר על הפסוקים שרבי אליעזר הביא. הוא מדבר על אגדות בחז"ל. מה זה אגדות בחז"ל? לא זה אגדה, ממרות בחז"ל, שמהם נשמע בבירור שהגאולה תלויה בתשובה. ולא מדבר על הפסוקים שרבי אליעזר הביא שם בגמרא. אז מה נעשה עם זה? זאת אומרת, גם אחרי שהוא שתק, אבל אי אפשר להתעלם מכל המקורות שבהם רואים שהגאולה תלויה בתשובה. אז מה נגיד על זה? אז מביא פה בעל הלשם דבר נפלא ביותר. הנה הוא, על פי מה שאמרו שם בסנהדרין, קוף י' א' עמוד א', כי אחד מעיר מזכה כל העיר כולה, ושניים ממשפחה מזכים כל המשפחה כולה. וכן הוא מבואר במדרש הנעלם בזוהר החדש פרשת נוח, שאמר שם רבי אליעזר, שימו לב, זה רבי אליעזר, אומר שם בפירוש, כי הגם שהכל תלוי בתשובה, אך איך יחזרו בתשובה, אפילו חד הכנישתה, בזכותם יתכנש כל גלותה. ובאמת, הרי ישנם כמה צדיקים בכל דור וכו', ככה הוא מעריך, והרי אינו חסר העולם מכמה צדיקים וכו' וכו'. כלומר, אומר הזוהר, שמביא הלשם, באמת, הגאולה תלויה בתשובה. יש פסוקים כאלה, יש ממרות חז"ל כאלה, חייב להסביר אותן. אומר, ההסבר הוא פשוט. היא תלויה בתשובה, אבל היא לא תלויה בתשובה של כל ישראל. יש מצב שחד הכנישתא, חד הכנישתא בתרגום פשוט, זה קבוצה אחת, בית כנסת אחד, ישיבה אחת, שיעור אחד, חבורה אחת, לא יודעים כמה זה, לא כתוב כמה, כתוב חד הכנישתא. לא יודע, אולי זה פה, חד הכנישתא, אולי מי שנמצא פה, אולי זה, חד הכנישתא, מי יודע? לא אומר כמה, איך. אומר, יש מצב שאחד מעיר מזכה כל העיר, ושניים ממדינה מזכים את כל המדינה כולה. חד הכנישתא, בזכותם התכנס כל גלותה. זאת אומרת, הדבר הזה בעצם בכלל פותח פתח שאומר, שגם אם תגיד כמו הדבר המקובל, שהולכים כמו רבי יהושע והגאולה לא תלויה בתשובה, עדיין יהיה לך ממרות שיגידו לך שכן, איך תיישב אותם ביחד? אז הוא אומר, ככה אני אשב אותם. היא לא תלויה בתשובה של כולם, אבל היא כן תלויה בתשובה של חלק, של קבוצה. עכשיו, כיוון שאנחנו לא יודעים מי הקבוצה הזאת, אז כל אחד בעצם צריך להגיד לעצמו, לא יודע, אולי, אולי, אולי אני מאחד הכנישתה הזו. אולי אני אעשה את החג של הכנישתה הזו. אולי אנחנו נעשה. אולי אם כל אחד יתאמץ יותר, ישקיע, יתקרב לקדוש ברוך הוא, ויעשה מאמץ רוחני מקסימלי שהוא יכול לעשות, ויגיד הקדוש ברוך הוא, הנה, אתה רואה, אנחנו עושים תשובה. אז גם זה אמיתי, הדבר הזה שאומר, שבאמת לא יכול להיות שהגאולה לא תלויה בתשובה, כמו שרבי אליעזר אומר, מה, חייב להיות איזה משהו מלמטה, חייב להיות איזה התעוררות מלמטה, הנה יש. צד שני, רבי יהושע אומר, מה, הגאולה היא כזה דבר גדול, הוא יהיה תלוי בבני אדם? כן? הוא לא יהיה תלוי בכולם, כי באמת זה מהלך אלוקי, הוא יביא אותו. אבל הוא יהיה תלוי בזה שמשהו כן יקרה פה. זאת אומרת, בעצם, מסקנה פה של הדברים, היא שרבי יהושע, רבי יהושע, כמו שאמרנו, מדגיש את המהלך האלוקי של גאולה, ורבי אליעזר רוצה להדגיש את האחריות שלנו לתהליך הזה של הגאולה. כי אם אנחנו נדגיש יותר מדי שהגאולה היא מהלך אלוקי ולא תלוי בתשובה, אז זה יכול להגיד ככה בסדר, בוא נזרום, נחיה, זה בסוף יגיע, זהו, זה לא תלוי, זה יגיע. ואז בא הזוהר ואומר, ורבי אליעזר מחדד מאוד את הנקודה הזאת, ואומר, לא, 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 חברים, זה לא הולך ככה. זה תלוי בזה שיהיו כאלה שיתאמצו. ומי שזיכה אותו הקדוש ברוך הוא לקחת אחריות. מי שזיכה אותו, מה יעשה מי שלא יודע כלום, תינוקות שנשבו, ואנשים לא, לא, לא יודעים, לא יודעים. ערב יום כיפור, הם מבלים, אני יודע, יושבים במסעדה עכשיו, בגן העיר, מסכנים, לא יודעים. אז הם, לא, בסדר, זה בסדר, לא, אין בעיה לשבת במסעדה בגן העיר. סתם, מתכוון, כאילו אנשים, הם לא יודעים. אז אותם צריך להושיע. אותם צריך, בלי שהם יעשו כלום, צריך להושיע אותם, כי הם לא יודעים לעשות. מה הם יעשו? אגב, סוגריים, אבל סוגריים מאוד משמעותיות. עם ישראל כולו, כמו שהרב קוק כותב בסוף אורות התשובה, שהחזרה של עם ישראל לארץ היא למעשה חזרה בתשובה מדהימה. זאת אומרת, אם אתה רוצה לומר כאילו, רגע, איך להסביר את זה, שכאילו יש פה גאולה, אבל אין תשובה, איך זה הולך ביחד? אז קודם כל המשוואה לא נכונה. כי כשעם ישראל חוזר לארץ מהגלות, זה תשובה עצומה. החטא הכי גדול זה הגלות, הירידה מהארץ. הניקור לארץ, חטא המרגלים. והשיבה לארץ זה לשוב לארץ, לחזור לארץ, זה לא רק לחזור לארץ, זה לחזור לעצמנו, זה לחזור לארץ ישראל, זה לחזור לירושלים, זה תשובה עצומה. זאת אומרת, עם ישראל כולו כבר בעצם עושה חלק מתהליך התשובה מעצמו. ולא רק זה, הוא בא לפה והוא מוסר את הנפש. עכשיו 50 שנה, מלחמת יום כיפור, שזה, יש שם מסירות נפש עצומה. מי שהיה אתמול בשיחה של הרב שלומי, המאלפת והמרתקת, להבין כאילו מה היה שם ואיך היה שם, איזה, פשוט, אי אפשר לתאר את זה בכלל. תחת אש, שהחבר'ה שם של החוליות טכניות בונים שם את הקשרים כדי לעבור את התעלה, זה דברים, מסירות נפש שאי אפשר בכלל לתאר אותה, זה לא תשובה. זה ודאי תשובה עצומה. ככה שגם מי שבאורך החיים החיצוני שלו, הוא לא נראה אולי שהוא כאילו דתי, עושה תשובה מהסוג הזה, אבל אנחנו לא יודעים איזה דברים מדהימים, איזה זכויות מדהימות יש לו בבחינת החד הכנישתה הזאת. הצבא הזה, זה חתיכת חד הכנישתה, כל הצבא הוא חתיכת חד הכנישתה עצומה שמעוררת פה זכויות נפלאות. אבל ולכן נחזור לעניין הזה של לקיחת האחריות. מי שזיכה אותו, הקדוש ברוך הוא, שלא רק עלה לארץ ככה בצורה טבעית ונלחם על הארץ גם במסירות, אבל מי שיודע למה הוא פה ומה הוא עושה פה ולאיפה כל העסק הזה הולך ומה צריך לעשות כדי שכל המהלך הזה באמת יתקדם לכיוונים הנכונים, אז יש לו באמת אחריות עצומה להיות חלק מהכנסת האחת הזאת, מהאחד הכנישתה הזאת. והדבר הזה כמובן מתחבר להמון המון מקורות בחז"ל שזה לא עכשיו הזמן לומר אותם, אולי רק מקור אחד שהוא ממש, אפשר לומר, מזעזע, אם אפשר לקרוא לו ככה בעוצמה שלו, זה אותו ילקוט שמעוני שם בספר שופטים, ששם הוא אומר שאותם 72 אלף איש שנהרגו בסיפור שפילגש בגבעה, שזוכר את הסיפור הזה שם בספר שופטים, סיפור מאוד 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 קשה של עבודה זרה, עם גילוי הרעיות, עם מלחמה עצומה בתוך עם ישראל ושבט בנימין, משהו ממש נורא והיום, שמי שקורא אותו ככה אומר, טוב, מי אשם פה? כל מיני אנשים שם היו אשמים. קשור אלה הכנסת אורחים, וקשור לסינת חינם, ולגילוי הרעיות, מה שאתה לא רוצה שם. ומה חזל באים ואומרים? חזל באים ואומרים, אם תאמר, אותם 72 אלף איש שנהרגו בישראל, למה נהרגו? תשובה של חזל היא, מי שהיה אשם בזה, זה הסנהדרין. הסנהדרין הם אשמים בזה, כי הם היו צריכים, לפי ההגדרה של חזל, הם היו צריכים לפשוט את, לקפל את גלימותיהם. אתם יודעים, פעם היו גלימות כאלה ארוכות עד הרצפה, קשה ללכת ככה, כדי ללכת צריך לקפל את הגלימה. היו צריכים לקפל את גלימותיהם וללכת. יום אחד ללחיש, יום אחד לגלון, יום אחד לחברון, יום אחד... יש שם תיאור של מקומות, הכוונה היא, הם יושבים בירושלים, יושבים ב... מקדש השם בעזרה והם לא יורדים לעם, הם לא הולכים לראות מה קורה עם העם, ובהגדרה של חז"ל זה ללמד את עם ישראל דרך ארץ, לא בשנה ובשנתיים ושלוש בארבע ובחמש, עד שעם ישראל, שלום עליכם, ברוך הבא, עד שעם ישראל, ככה בלשון שם של המדרש, עד שעם ישראל יתיישב על אדמתו, וכן על זה הדרך. יש כמובן בכמה וכמה מקומות ממרות כאלה מאוד מאוד באמת משמעותיות, שכל המסר הוא באמת בכיוון הזה של רבי אליעזר, שיש פן כזה שהגאולה חייבת להיות במשהו שמתעורר גם מלמטה, בלקיחת אחריות ושותפות, וגם אם זה חד הכנישתה ולא כולם, אנחנו לא יודעים מי הם חד הכנישתה, ולכן יש לנו את לא רק את האין ברירה, אלא את הברירה המדהימה הזאת, הזכות העצומה הזאת, להיות מאלה שבעזרת השם לוקחים את האחריות ומזכים את עם ישראל להתקדם בתהליך הגאולה, בעזרת השם לטובה ולברכה, שחתם כולנו לחיים טובים וארוכים ולשלום בתוך כל ישראל. בעזרת השם.